שבת, שבת ראשונה של השנה החדשה, ואנחנו קוראים בתורה בפרשת האזינו. זאת פרשת התוכחה שמשה רבנו אומר לפני פטירתו, אבל ההפטרה היא לא וידבר דוד, לא שירה של דוד, אלא ההפטרה ששייכת למעלת התשובה. כתוב בגמרא, אמרו תלה בפורענותה שב דנחמתה ותרא דתיובתה. זה שב ההפטרה ששייכת לתשובה. מי הוא הנביא שפתח בתשובה? הנביא הושע. למה דווקא הנביא הושע? גם על זה יש בגמרא ביאור. הגמרא אומרת שראובן הוא הראשון שפתח בתשובה, שכן ידוע כל הברכות שיש לנו בעמידה נתקנו על ידי הצדיקים, כל אחד בזמנו. אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליו מברית בין הבתרים ואמר לו, תראה אברהם אנוכי מגן לך, תיקן ברוך אתה השם מגן אברהם. יצחק אבינו, שעה שירד חלי העקדה ונשאר בחיים, כי פרחה נשמתו בשעת העקדה, נשמתו נכנסה בתוך העיר, ולכן אנחנו קוראים לו אלו של יצחק. ואחר כך הוריד לו אביו נשמה חדשה מלמעלה יחד עם הבת זוג שלו זו רבקה אימנו. אז יצחק אבינו שירד מהעקדה וחזר לחיים, עמד ותיקן ברוך אתה השם מחיי המתים. יעקב אבינו בסולם בבית אל, שנבנה אליו הקדוש ברוך הוא, וברך אותו והנה אנוכי עמך, שמרתיך בכל אשר תלך ואשיבותיך כי לא אעזבך, אמר ותיקן, אתה קדוש ושמך הקדוש, קדושים אלה המלאכים שראה אותם עולים ויורדים, ברוך אתה השם האל הקדוש. שלמה המלך, כשברך אותו הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בחלום, שאל אותו, שאל מה יתן לך? אמר, אני רוצה חוכמה, לא רוצה כלום. אמר, יענו, לא ביקשת בעושר ולא מלכות ולא בנים, אלא חוכמה. העושר והחוכמה והבנים נתונים לך, וגם את החוכמה אני נותן לך. ואז עמד ותיקן, ברוך אתה השם חונן הדעת. הבא ברכה באחריו הרוצה בתשובה. מתי נתקן לרוצה בתשובה? ראובן. אנחנו עוזרים אחורה כעת. ראובן, כאשר היה מעשה שבלבל יצועי אביו והרגיש שחטא, מה היה אחרי פטירת רחל אמנו, יעקב אבינו כל הזמן היה, כל אותם שנים המיטה של יעקב אבינו באוהל של רחל. אחרי שנפטרה רחל, יעקב אבינו כאב לו מאוד הפרידה מרחל, הלך ושם את מיטתו באהולה של בלהה שהיא שפחת רחל. וראובן כעס ואמר, איך זה, לא תהיה אמא שלי כאחת השפחות? הוא הולך לשפחה של הצרה של אמי, של רחל, ואת האמא עזב, והלך ראובן, ואז בלבל, אמר לו, כי בלבלת יצועי אביך. ומיד הרגיש שחטא אחרי זה. אחרי זה עמד ועשה תשובה כל ימיו. הוראה אומרת שכל ימיו היה בתענית, בשנים ארוכות, כמעט 80 שנה של צום. ואיפה ראינו? שכן במחירת יוסף הוא לא היה. כתוב, היה שוב לעובד אל הבור והנה אין יוסף לבור. הגמרא שואלת, מאיפה הוא שב? היה שוב זה תשובה, הוא הלך לעשות תשובה, היה עסוק בשקו ותעניתו. כל יום היה לובש שק על בשרו. שק זה עשוי מנוצה של עזים, זה דוקר. תשים את זה 5 דקות על בשרך, הכל נהיה נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. היה יושב בתענית כל ימיו שבלבל יצועי אביו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראובן, ראובן, אתה הורית תשובה ליחיד, שגם ליחיד מועיל תשובה? מבני בנך יצא נביא שיהיה שמו הושע בן בארי, הוא משבט ראובן, והוא יזכה להיות הנביא הראשון שיתנבא על התשובה. תראו איזה זכות, כל ישראל למעלה מ-2,000 שנה אנחנו קוראים את ההפטרה בשבת זו שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ותמיד יוצא שבת תשובה. גם אם ראש השנה יוצא יום חמישי, חמישי, שישי, שבת תשובה. שבת הבא, אחרי זה, זה כיפור. השנה יצאה ברוך השם עוד שבת באמצע. השבת תשובה מפטירים שוב על ישראל עד אדוני אלוהיך כי חשדת בעווניך. מי הוא הנביא שפתח בתשובה? זה היה הושע בן בארי. הוא הנביא הושע. לכן נקרא את הפסוקים הראשונים ונשתדל לבאר אותם. שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי חשדת בעווניך. ככה אם אתם דברים ושוב אל אדוני, אמרו אל אדם כה תישא עוון וכך טוב, ושלמה פנים שפתנו. אשוב לנו שיענו, הסוס לא נרכב. ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום. מעשה ההפטרה היא מאוד קצרה. הרפא משובתם אוהבי נדבה כי שב אפי ממנו. ויהיה חתן לישראל לפעם כשושנה ויחשר השב כלבנון. ירחו יום קוצר ויהי כזית הודו. ויהי כזית הודו. וראי עמלוק הלבנון. ישובו יושבי בצידו יחנים לגן ויפחו חגפן. זכרו כיין לבנון. כאן למדנו שעושים קידוש על היין. למה? זכור את יום השבת וקדשו, זכור אותו, אז בתפילה אנחנו מזכירים, אבל שוב מזכירים אותו בקידוש על היין. זכרו כיין לבנון. אפרים אני עוד לעצבים, אני עניתי באשורנו, אני כבראש רענן, ממני תראיך נמצא, מי חכם יאבן עדן, נבון בידיים, כי ישרים דרכי אדוני. צדיקים יד חובם וחושעים מקדש תורם. עד כאן דברי הנביא הושע. אנחנו מוסיפים עוד שלוש פסוקים מהנביא מכאן, מיד כמוך השעד אשר נשבעת לעבודנו ממקדם. האשכנזים נוהגים להמשיך עוד איזה קטע והשם נתן קולו לפני חנות, מעריכים עוד קצת. אנחנו מסיימים פה באשר נשבעת לעבודנו ממקדם, וכאן צריך להבין את הפירוש של ההפטרה. שוב הישראל עד השם אלוהיך. מה זה שוב הישראל? הגמרא אומרת שיש כעת ויכוח בינינו לבין השם יתברך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש עמנו כקדם. השיבנו, הכוונה, אתה תפתח בתשובה תחילה, תגלה את זרועך עלינו, תגלה את הוד מלכותך עלינו, ותראה שכולנו שווים בתשובה. אם עכשיו פתאום הקדוש ברוך הוא מופיע, לא צריך להופיע באיזה רחוב מסוים או באזור מסוים. כשהקדוש ברוך הוא מופיע, כולם רואים אותו מכל המקומות. אז כולם מיד חוזרים בתשובה. עצם זה שרואים את אורו, לא צריך אפילו לשמוע מה הוא אומר. כי ההופעה של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו אומרים בימים האלה, והופע באדם גאון וזנח על כל יושבי תבל ארצך. לא אומרים כלום, לא אומרים תדבר, אפילו לא תגיד. אלוהינו ואלוהי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך, והנעשה על כל הארץ ויקרח. והופע באדם גאון וזנח על כל יושבי תבל ארצך. ומבינה מה התוצאה? ואינה כל פעם כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצור. ואז הקדוש ברוך הוא מופיע, כולם שווים בתשובה. אנחנו אומרים לו, השיבנו השם אליך ונשוב החדש שווינו ככנם. והוא אומר לנו לא. שובו אליי ואשוב עליכם. תתחילו אתם בתשובה קודם, אני אשוב עליכם אחר כך. לכן בא נביא הושע ואומר, שוב הישראל עד השם אלוהיך, כי חשדת בעווניך. מבקש מאיתנו שאנחנו נתחיל בתשובה. והאמת, הגמרא בסנהדרין אומרת שהוויכוח הזה הוא ויכוח עתיק יומין. זה לא יעזור לנו כלום עד שנשוב בתשובה. שואלת הגמרא, אז מה יהיה אם אנחנו לא שווים והוא לא גואל אותנו? הגמרא אומרת מסקנה מאוד קשה. מעמיד להם מלך שגזרותם קשות כשל המן, ועושים תשובה. אחר כך יהיו גזרות שלא יבוא ולא יהיה. גזרות שהמלכויות יגזרו עלינו, אז אנחנו נהיה נאלצים לשוב בתשובה. כן, הפסוק אומר שוב הישראל עד השם אלוהיך. אבל כאן בואו ננסה להבין את הפסוק. עד השם, מה זה עד השם? שוב ישראל, אני צריך לומר אל השם אלוהיך. אנחנו צריכים לשוב אליו בתשובה ולא עד אליו. מה זה עד? אמנם הגמרא אומרת גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. זאת אומרת המעלה של התשובה היא מאוד חשובה. תשב אנוש עד דקה לכלוכה של נפש. אפילו עשה אדם חטאים, מלא חטאים, שפך דם ללא סוף, גילה עריות ללא קץ, עבד עבודה זרה לאין תכלית, סוף ימיו שב בתשובה, מתקבל. אפילו הגוי הכי נאנח והכי שרוח יבוא וישוב בתשובה ויקבל עליו מדינת ישראל, יתקבל ויהיה צדיק. כמו שראינו בגמרא המובא על יקום איש צרורות, שכל ימה היה רשע, וברגע אחד, ברגע האחרון בימי חייו, הוא שב בתשובה בגלל סיפור שהיה לו עם הדוד שלו, והגמרא אומרת שהוא הקדים אותו בדקה אחת לגן עדן, ויצא בקול ואמרה לו שהוא מזומן לחיי העולם הבא. אז נגד תשובה אין אף אחד יכול לעשות, נגד תשובה אף אחד לא יכול לעשות שום דבר, שלוש עוונות. אז מכאן אנחנו רואים את המעלה של התשובה, כמה היא יקרה, עד איפה היא מגיעה. הגמרא אומרת, בשביל יחיד שעשה תשובה גואלים את העם כולו, את כל האומה כולה גואלים. ככה המעלה של התשובה. אבל למה אמר עד השם? יאמר אין השם. ולעניין הוא זה, מבינה לרבותה מבינה שכלית בשכל ישר, תשובה לא מועילה. מגע בעצמך שאדם רצח וגנב ושדד ונאף ועשה והרס והחריב ושרף, עשה הכל, ופתאום הוא בא ואומר אני מתנצל ואני אבקש סליחה, לא מועיל. יותר מזה, רבנו יונתן אייבשיץ אומר שאם היה בזמן שבית דין היה קיים, בזמן שסנהדרין היו פועלים, היו מתפקדים, מה אנחנו אומרים ביום הכיפורים, החטאים שאנחנו אוהבים עליהם, ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, יריב וחנק. בזמן שבית דין היה קיים, היו עושים, היה אדם עושה ארבע עבירות האלה, שחייב עליהם ארבע מיטות בית דין. כל אחד מארבע מיטות בית דין הללו, הם, זה צריך עדים וצריך התראה. זאת אומרת, עדים שמצרים בו ואומרו לו דע, אם אתה מחלל שבת, אנחנו מביאים אותך לבית דין, ושם בבית דין יענישו אותך, ועונש זה וזה. והוא אומר אפילו, והוא מסכים, והוא עושה את העבירה, אז מביאים אותו לבית דין. הוא יבוא ויאמר, אחרי שבית הדין פסקו את הדין, מה שפסקו, ואומר, אני חוזר בתשובה, לא עזור לו כלום. ויועילו מאומה. תשובה רגע אחת לפני, שהוא עשה את המעשה, מועילה, אבל אחרי שעשה את המעשה, הוא בא ואומר, אני חוזר בתשובה, לא יעזור לו. אבל זאת אומרת תשובה מבחינה שכלית לא מועילה, אבל אצל הקדוש ברוך הוא מועיל. תדעו כמה כוח של תשובה. שהרבי לאיר סבא היה אחד מגדולי ישראל לפני 300 שנה, סרייבו, קראו לו רבי לאיר סבא, בעל הספר פלא ועץ, כתב את הספר ים חסד האלפי ועוד, חיבר כמה וכמה ספרים. כותב שמעלת התשובה שעד הרגע האחרון מה אדם עושה, ואדם כל דבר צריך להתפלל שברגע האחרון של חייו הוא יזכה לשוב בתשובה, יזכה לפחות לומר בידוי. ואפילו שהוא איבד את ההקלה לו עלינו בשעות האחרונות או בימים האחרונים, שלפני זה ישתדל לומר בידוי ולהגיד ולקבל עליו תשובה. לכן אחת ההלכות, ההלכה לא כל כך נעימה, אבל זה כורח החיים, שכשאדם נפל למשכב צריכים לומר לו התוודה, כדאי לומר בידוי, ומספיק שיאמר חטאתי עליתי פשעתי, ואחרי זה הוא נפטר, אפילו לא מיד, הוא עולה צדיק למעלה. אבל אם לא הספיק לומר חטאתי עליתי פשעתי, הוא בבעיה. שעולה לעזר בבו מביא מעשה שהיה פעם אחת ואיזה יהודי אחד שהיה בטורקיה, והבת שלו באיזה סיבה נכנס בתוכה גלגול של איזה נשמה של רשע, והיה מציק לה ומצער אותה. והלך החכם אליו לראות מה קורה, מי זה היה לו פחות או יותר, רבינו חיים ויטל. ונחיים ויטל תלמידו של רבי חסד רבינו אבי, הלך לדבר עם אותה נשמה שהייתה בתוך גרונה של אותה אישה, והוא סיפר שהוא חטא בחטא חמור מאוד של אשת איש. ואשת איש לא עלינו, מי שחוטא בזה מיטתו בחנק. והגמרא אומרת שבזמן בית המקדש שהיה קיים אז היה ארבע מיטות בדין, אבל עכשיו שאין בית המקדש קיים, אפילו שארבע מיטות בדין אין לנו, אבל דין ארבע מיטות בדין יש. מה שאלת כאילו מה? והגמרא מי שהתחייב סקילה אז הוא נופל מראש הגג באמת, או שלא עלינו אוטו דוחף אותו או זורק אותו, אז זה סקילה. ושיתחייב חנק, אז מת או במחלה שנוגעת לעלינו לנשימה שלו, לקני הנשימה, סרומחים זה נקרא, זה כמו המחלות של לקני הנשימה. או חס ושלום כל מיני מחלות ערות. שריפה, הגמרא אומרת, או נופל באש, או נחש מקישו. בקשת נחש זה דומה לשריפה. אז רגע, הדרך, הגמרא מביאה כמה וכמה דוגמאות, שאם ראית אדם מת באיזה מיטה לא טבעית, המיטה הזאת באה לחטא עליו. שם הוא מספר שהוא חטא באשת איש, ואחר כך יום אחד הוא הגיע באונייה, והגיע לעיר איזמיר עם האונייה. הוא בא לרדת מהאונייה, לפני זה האונייה עלתה על סרטון, פתאום באו גלים, והוא נפל לתוך המים. סיפר איך הוא מת. הוא נפל לתוך המים. והנה כשנפל לתוך המים, איכשהו נפל, מיד יצאה נשמתו, ואז באו והתחילו לגלגל את נשמתו בכף הקרם. שאל אותו רבי חיים ויטל, ואמרת, בשעה שנפלת, אמרת גילוי או שמע ישראל? אומר, לא הספקתי. הייתי כל כך מבוהל להציל את החיים שלי, שלא אמרתי שמע ישראל. אמר לו, אם היית אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, או שמע ישראל, היית ניצל מהעומש הזה. זאת אומרת, תשובה כאן בעולם הזה, כל עוד האדם חי, הוא עושה תשובה, הוא מציל את החיים שלו, שם, לנצח. אבל אם פה הוא לא שם בתשובה, ושם הוא רוצה לחזור בתשובה, לא יעזור כלום. הגמרא בירושלמי אומרת, הרבה שלקיש. שלקיש היה ראש השודדים. מה פירוש של שלקיש בארמית? ראש השודדים. שקראו לו רבי שמעון. רבי שמעון בלקיש. אבל הוא מכונה בתואר ראש שלקיש כל חייו. מעשה היה איתו שהיה ראש שודדים, היה כנופיית שודדים שהייתה בסוריה, בבבל, וגם באזור רמת הגולן של היום. והפילה חיטתה כל האזור כולו. כולם פחדו מהם. והיה הוא ועוד שני חברים, הם היו ראשי הכנופיה של השודדים. גם אחד הוא היה רבי חנן, האמורה היה רוחץ בכנרת, רבי חנן היה יפה תואר יפה מראה. ורחוק היו בנם מהירות מאוד. ושלקיש עומד בגדה השנייה ורואה מרחוק דמות של בן אדם, והוא רואה את היופי שלו, הוא חשב שזו אישה. נתן שחייה אחת וחצה את המקום, כנראה שזה באחת הכניסות לכנרת, המקומות יותר צרים שם. והוא בא חצה את הנהר, ואז הוא רואה מרחוק את רבי יוחנן, והוא רואה שזה גבר. אז הוא אומר לרבי יוחנן, רואה אותו, אומר לו, הוא חירך לאורייתא, הכוח שלך מתאים לתורה, כוח כזה יהיה לך בתוך התורה, אתה יודע מה אתה יכול להיות? גאון גדול בתורה. הוא עונה לו, שופרת לנשה, היופי שלך מתאים לאישה, לא לגבר. עונה לו רבי יוחנן, רבי יוחנן מיד מסתכל ברוח הקודש ורואה שהאיש הזה איש, יהיה איש גדול. אומר לו, תראה, אם אתה תחזור בתשובה, תקבל עליך תשובה, אני אתן לך את אחותי שהיא יפה ממני. אם רק אחתי תשפיר המיני, אחותי יפה ממני. אמר לו, כן? בסדר, אני מוכן לחזור בתשובה. בא לחזור לקחת את בגדם ואחד, לא היה לו את הכוח הזה. כרגע שקיבל עליו תשובה, אז הכוחות פחות. כי הכוח שדוחף את האדם זה יצר רע. כוח, תרוץ, עוד, תנצל. אבל ברגע שהוא רגוע, קובע אדם תורה, עוד תורה, אז יורד, פניך ציפיות. אבל הוא אומר, אבל זהו, זו התורה. סימן שקיבלת עליך תשובה. חזר לקח את הבגדים שלו וישב אצל רבי יוחנן ולמד. נהיה גדול ונהיה חברו של רבי יוחנן. וזכה להביא בנים. הגמרא אומרת, אחר כך מה היה ביום פטירתו? ביום שנפטר רבי יוחנן, ריש לקיש. באותו יום נפטרו, מתו שני חבריו שהיו בשוד, היו עדיין עסוקים בשוד. הביאו את שלושתם לבית דין של מעלה. ריש לקיש שלחו לגן עדן, ואת שני חבריו שלחו לגיהנם. עמדו ואמרו, אמרו לנו שפה זה עולם אמת? איזה אמת זה? זה משוא פנים, זה שוחד. מה הולך פה? אמרו להם, למה? אמרו, הוא היה איתנו בשוד, בכל החטאים, בכל העוונות, בכל הפריצות, הרציחות, הוא היה איתנו. למה אותו אתם שולחים אותו לגן עדן ואותנו לגיהנם? אמרו להם, הוא עשה תשובה, אתם לא עשו תשובה. אמרו, תנו לנו פה ונעשה תשובה. והם לא יעזור, חלאס. אמרו, למה? הם שלוש משלים. עולם הזה דומה לים, עולם הבא דומה לים, עולם הזה דומה ליבשה. מי שטרח בים והכין אוכל בים, יש לו מה לאכול בים. מי שטרח ביבשה, יש לו מה לאכול בים. דבר אחר, עולם הזה דומה לערב שבת, עולם הבא דומה לשבת. מי שטרח בערב שבת, יוכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מה יוכל בשבת? דבר שלישי, עולם הזה דומה לימות הקיץ. עולם הבא דומה לימות הגשמים. בקיץ יש תבואה, יש חיטים, יש תמרים, יש עננים, יש הכל, אתה יכול לקחת ליבש. ולשמור לחורף, להכין לך לחורף, תכין מלאי שלם לחורף, עוד מעט תתחיל לכן לכתך לחורף. לכן חייך לימים נוראים, עכשיו זה הזמן אחרי. זה הרכב האמיתי שלנו. מה אנחנו עולים לעולם הבא? מה אנחנו עולים לשמיים ביום כיפור, לפני בית דין של מעלה, צריך להכין מצוות ומעשים טובים. אם למעץ היה שכל, היו שמים שלטים בדרך. לכן עצמך ליום הכיפורים. אז אמרו להם, לא יעזור, תשובה פה אי אפשר לעשות. פה בעולם הזה אפשר, אבל שם הכל אי אפשר. עכשיו, מה פירוש תשובה ישראל עד השם אלוקיך? העניין הוא זה. שבנוהג שבעולם, כך אומרת הגמרא, אדם שחטא מביאים אותו לבית המשפט, רב שופט גוזר עליו איזה גזר דין, הוא רוצה לערער, הוא הולך לערכאה יותר עליונה, הערכאה יותר עליונה דוחה את עירו, ואולי מכבידה את עונשו, הולך לערכאה עוד יותר עליונה. גם היא דוחה את עירו ומכבידה את עונשו, לאן הוא צריך להגיע? הפעם רק למלך. הוא הולך למלך. ואז המלך יכול לחון אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, הקשיבו, הקשיבו. עכשיו אתם נידונים בעשרת ימי תשובה, אל תחשבו שיש בית דין של מעלה שדנים אתכם, או איזו ערכאה תחתונה, ערכאה עליונה. אלא, אני דן לדינכם, אומר הקדוש ברוך הוא. בראש השנה, מי דן לדיננו? הקדוש ברוך הוא. ביום כיפור, מי דן אותנו? הקדוש ברוך הוא. בעשרת ימי תשובה, רק הוא לבדו ולא מישהו אחר. לא מלאך ולא שרה ולא בית דין ולא שום אחד אחר. ככה אנחנו אומרים בתפילה, היום מראת העולם, היום יעמיד במשפט, יעמיד מי הוא. בסוף אומרים, אם כעבדים איננו לך, לך תלויות. אנחנו לא מצפים, לא שמלאך יעזור לנו, ולא איזה צדיק, ולא איזה מנדבו. עד שתחוננו, אתה תוציא לנו חנינה, מתי ביום הכיפורים? תוציא לאור משפטנו קדוש. ולכן חותמים בברכה ביום הכיפורים, ברוך אתה השם, מלך, מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו ישראל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים כלומר הוא המלך, הוא הבעלים, הוא הדיין, הוא השופט הוא יכול לשפוט כל אחד כרצונו ואין מי שיכול להרעת בפניו כי אין מי יאמר לך מה תעשה ואין מי יאמר לך מה תפעל כי הכל מעשיר כן אמר שובה ישראל עד השם אלוהיך אתה לא צריך לפנות לאיזה בית דין או לפנות לאיזה סניגור או לפנות לאיזה מישהו אלא שובה ישראל רמה אל השם אלא הדין שלך, התיק שלך ושלנו ושלי ושל כל אחד מאיתנו מגיע ישירות עד הקדוש ברוך הוא ואז הוא אומר ככו עמכם דברים ושובה אל השם מה שככו עמכם דברים מורה אומרת שבת אומר יהיו, מה אני צריך לעשות יום הכיפורים? כמה כסף אני צריך לשלם כדי שיתחפר לי? או מה אני צריך לתרום? או מה אני צריך עוד לעשות? או כמה צומות לצום? או כמה טעניות וסיגופים לעשות? אומר, לא, תשכו, אומר, אני לא מבקש לכם כלום. אני מבקש דברים. שתבואו לבית הכנסת ותדעו שחטאתם. שתכירו בעוון, תכירו בחטא שחטאתם, וזה אני מבקש. ואיפה אני לא אשתן דוגמה לזה? מראה במסרת קריטות מספרת ומדברת באורך על עניין הכתובת פתאום הכתובת אנחנו קוראים כל יום שלוש פעמים אבל לא שומעים לבין מה אנחנו אומרים וביום כיפור צריך להשתקדק בזה יותר ויותר כלומר זה שייך ליום כיפור במיוחד זה אחת המלאכות המרכזיות ביום כיפור שהכהן הגדול כשהיה נכנס לפני ולפנים עיקר העבודה היה להכתיב כתובת אחרי זה היה נכנס גם להזות דם של השעיר ודם של הפר שלוש פעמים היה נכנס פנימה אבל הכניסה הראשונה הייתה להכתיב כתורת ואיפה היה כל יום שהיה מכתיב כתורת זה באולם של בית המקדש איפה שנמצא מזבח הכתורת במרכז שולחן נמצא בצפון ומנורה בדרום והמזבח באמצע אבל ביום כיפור נכנס לפני ולפני ואז שהוא נכנס ואנחנו רואים בפתאום הכתורת פתאום הכתורת קצת 365 מנים היו בה 368 מנים היו בה 365 כמיין נראות החמה ושלושה מנים יתרים מנים זה כמויות שימות מנות שבהם מכניס כהן גדול מנה חופנה ביום הכיפורים מחזירה למכתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים צדקה מן הדקה שבו שהוא כזה שאת הכתובת היה צריך לקטוש טוב טוב הכתובת מוקלת ל-11 סמנים שמוזכרים שם בריתה צובעים ציפורן בפינה הלבונה, ידועים רשעדי הגאון מפארש ומבאר כל סוג וסוג מוות. כשהיה הכהן מכין את זה כל יום, שהוא קטן היה ביותר נהג שהוא שוחק, אומר הדק היטב היטב הדק, היה מכה במכתשת ואומר הדק היטב היטב הדק, כי הקטורת צריכה להיות דקה מאוד. בערב יום הכיפורים הפעם צריך להכניס את זה למכתשת פעם נוספת ולקטוש יותר חזק כדי שתהיה דקה מן הדקה, כמו אבק. והיה מחזיר את זה למכתשת ואז מקריב את הקטורת הזאת, מקטיב אותה בפנים כשהיא דקה מאוד. הקטורת הזאת, מה הייתה מורכבת? צורי? זה ידוע, זה המסטיק התימנים, מה שנקרא. פשטקי, ככותר הסעדי הגאון. ציפורן? זה הציפורן שלנו, של היום. צורי, והציפורן. והחלבנה והלבונה. בואו נראה, לבונה זה הדבר הכי יקר, הכי ריח עז היה בת. אבל החלבנה מה זה? ריח רע. הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, תביאו את החלבנה ותכניסו לתוך הקטורת, תעבבו את כל הקטורת יחד ותכתשו אותה, שהחלבנה תהפך לריח טוב. מריח רע עשינו ממנה ריח טוב, ואת זה תקטירו לפניי ומזה אני שמח. מי גילה את הקטורת למשה רבנו? הגמרא אומרת, השטן בכבודו ובעצמו. כשמשה רבנו עלה למלון לקבל את התורה, באו מלאכי השרת ואמרו, מה עושה ילוד אישה בינינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה בה. הוא התפקח. סופו של דבר הודו לו, נתנו לו מתנות, שנאמר, עלית למלון שבית השבי, שבי זה התורה, לקחת מתנות באדם. מה אומרת? שכל מלאך נתן לו איזו מתנה, איזה קרן אור משלו. וגם השטן נתן לו מתנה. מה נתן לו מתנה? אמירת כתורת. אמר לו השטן, בכל מקום אני יכול לפעול, אבל במקום שאומרים כתורת אני לא יכול לפעול. וכאן למדנו, כאשר לומדים וקוראים את פרשת הכתורת ומעשה הכתורת, וגרשים מאותו מקום כל מיני מגפה, כל מיני חולאים, כל מיני גזרות וכל מיני מוות מהעולם. כן, הזוהר הקדוש אומר בפרשת וירא, אין לך דבר שמבטל מוות מהעולם כמו אמירת הכתורת. אז שם יש את החלבנה. מה הסוד של החלבנה? אתה אומר, כל תענית שם בקריטות, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. זאת אומרת, לו יצויה הבאים בבית הכנסת ביום הכיפורים וכולנו צדיקים, חסידים, קדושים ואנשים שכל השנה מתפללים, בית הכנסת אומרים, אנחנו כניסה לזרים אסורה, אנחנו אותו ציבור קבוע שכל השנה מתפללים, אנחנו באים לביום הכנסת יום הכיפורים להתפלל, הקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילה הזאת. לא. כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. ושהוא אומר, אם לא בא איזה מישהו מבחוץ, מגולח ראש, הוא דומה לקובוי, אני יודע מה, איזה אחד פרנג'י כזה, יבוא לבית הכנסת להתפלל איתכם ביום כיפור, אני לא מקבל את התפילה. וכן ביום כיפור הסגולה היא שיבואו אנשים רחוקים מדת, רחוקים מתורה, דווקא אלה הם המבוקשים, והתפילה שלהם עוזרת להעלות התפילות של כולם. ולמה? כיוון שאדם כזה הוא מתפעל. אדם שנמצא כל יום בבית הכנסת, אז הוא מגיע לתפילה, זה שדר התפילה, זה הולך מונוטוני. אמנם ביום כיפור התפילה שונה, מתפעלים יותר, אבל האדם מרגיש את עצמו, אני קרוב לקדוש ברוך הוא, אומר, אני לא צריך לעזור בתשובה. ככה אדם מדמיין לו, אני בסדר, אני מצוין, אני לא גונב, לא גוזל, אוכל כשר, אוכל חלק, גדל את הילדים שלי בתורה, הכל בסדר. אין אצלי איזה בעיה מסוימת. הרבה פעמים אנשים באים להתלונן על הצרות שלהם, הוא אומר, הרב, אל תגיד שאני לא בסדר, אני דתי, שומר מצוות, הכל בסדר אצלי, הכל מתנהל טוב. ואין אדם שיכול להגיד אני בסדר. אפילו רבנו יוחנן בן זכאי לפני מותו בכה. אז שתלמידיו אומרים לו, רבנו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש חזק, מפני מה אתה בוכה? אני לא יודע מה אתם מדברים, מולכים אותי למשפט עכשיו. אם היה מלך בשר ודם, אני יכול לשחד אותו בממון, במה אתה עוד. אבל אני הולך לקדוש ברוך הוא שאני לא יכול לשחד אותו, ואם ימיתן ימיתתו מיתת עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ולא יפקה, ככה אדם צריך להתכונן לקראת יום המשפט, יום הדין. לא צריך, לא קרה אצלו יום. אז פושעי ישראל, אחד שהוא רחוק מדת והוא בא ביום כיפורים לבית הכנסת, הוא מרגיש מחויבות. המצפון שלו תופיק, הלב שלו תופיק יותר מאחרים, יש לו התפעלות. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו את זה שאני רוצה להתפעל ממנו, והוא יעלה לכם את התפילה של כולכם יחד. גם אתם תראו אותו איך שהוא מתפעל, ובזה תחזרו בתשובה. מה שמסופר אצל רבי נתן איש יצא לבא שלום, פעם אחת הוא היה תושב העיר פראג, נסע לגרמניה, הגיע לפרנקפורט, והגיע בערב יום הכיפורים והלכו להתפלל מנחה בערב יום כיפור בצהריים, כמו שרגילים להתפלל, צריך להתפלל בערב כיפור מנחה, מנחה גדולה בסביבות שעון חורף יהיה כבר, אז זה 12-12.5 דקות תפילת מנחה, ואת הסעודה המפסקת לעשות אחרי מנחה, כלומר אחרי הסעודה המפסקת חברים בבית הכנסת להגיד כאן נדרה ואת התפילה שלו אביד. אז הוא עלה בבית הכנסת והגע בתפילת מנחה, אז מנחה זה עושים את זה קצת זריז, והרב הגיע, אז לא כולם ראו אותו בזיהו שהרב רבי נתן אייבשיץ הגיע וצריכים לתת לו מקום לפי מעלתו. לא, גם היה עליו מצטדע, הלך עמד באיזה פינה, ויהודי מגרמניה מפרנקפורט עומד שם, היה לו שידור אחד גדול כמו גמרא, שהשידור הזה היה מתורגם לגרמנית, גם דף אחד בעברית, עמוד עברית, עמוד גרמנית, והיה מתפלל את התפילה, ורבי נתן אייבשיץ יצא לו לעמוד לידו, הוא עמד לידו. כשהגיעו לסיום העמידה, לאלוקי נצור לשוני מרע, שמה ואין שמה, מה נאמר לפניך יושב מרום, מה נספר לפניך שוכן שחקים, אנא השם אלוקינו, תבוא לפניך תפילתנו, אשרנו, בגדנו, אומר את הבידוי וקורא אותו בגרמנית ובוקה. קורא לך על כל דיבור ודיבור, נותן מכה על החזה ובוקה, מוריד מאות. גמרנו אחרי זה על חטא שחטאנו לפניך באונס, הוא קורא את זה בגרמנית, בעברית ובגרמנית ובוקה. על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת, קורא את זה בעברית ובגרמנית ובוכה. על חטא שחטאנו לפניך בגילוי העריות, הוא קורא את זה גם בגרמנית ובוכה. וככה הוא ממשיך עד הסוף, עושה השלום במרומיו וברחמיו, כבר לא נשאר מעות. רבי יונתן אייבשיץ, כמה שהוא איש קדוש, הוא התפעל מהיהודי הגרמני הזה והיה בוכה בגללו, עורר יותר להתפעל. סיימו את התפילה, באו הגבאים, באו האנשים, הוא הרבי נתן פה, שלום עליכם, ברוכים הבאים. הרב התפלל איתם בכיפור, אומר כן, אני מתפלל איתכם, הרב ייתן דרשה, בשמחה רבה, למה לא? הרב יושב פה, יש לנו מקום בבמה, יד ארון קודש, מקום גבוה, כי זה אמר, לא, 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 תעשו לי טובה. אתם אוהבים אותי טובה, אני רוצה לעשות ליד זה, הזקן הזה הגרמני, כל יום כיפור אני רוצה לעשות במחיצתו. למה הוא דיבר לליבי, אני אתפלל איתו מילה במילה, הקצב שלו, אני אקריר אחד איתו. הוא לא טוב, כבודו של אדם רצונו, אבל בכל זאת, הרב לא, אתפלל איתו. ואז התפללו, תפילת ערבית, איזה תפילה, תפילת שחרית, אחר כך אתם אחורת בבוקר. דחש וחזרה, והנה הגיעה קריאת התורה. קריאת התורה, אז הזמינו את רבי יונתן, העלייה 30, אדם. גמר את העלייה, חזר למקומו, והנה עלה עוד אחד רביעי, חמישי, כמה עולים ביום כיפור? 6 עולים, אבל לא עשו מוסיפים. פתאום נתנו איזו תוספת ליהודי הזה שלידו. והגרמני, הגבאי של בית הכנסת אומר, טוב, הוא מסתכל עליו הגרמני הזה, חיקי כזה, הוא מליץ פרנקפורט, כמה דורות שם. מי אתה? הילר! צועק לו, בבית הכנסת, וקולל קולו. חתיכת בית ימש, בכל בגרמני, איזה מילים עסיסיות. תשתוק! לי אתה נותן לעלות עלייה כזאת, תיתן את זה לאבא שלך. מה אתה נותן לי עלייה כזאת? אני צועק עליו. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? תשתוק, חצוף מחוצף. ביום הכיפר, אתה נותן לי לקרוא עלייה כזאת? מה, חוזר את הפסוקים בחזרה, מה שאחרים קראו? אני לפחות מפתיר, לפחות שלישי. Et dans la fois de la mère, il me disait, j'ai regardé longtemps. Et attends qu'il peut venir. אז השתיקו, הוא הרגיע אותם עוד קצת, בסדר, אז נפשו איתו על איזה עלייה, והשתיקו את העניין. בא מישהו שלקח את המפתיר, אמר, אני מכבד אותו, בהפתלה, וזה, וואלה. טוב, גמרו, חזרו לתפילת מוסף, אמר, אולי משהו זז בראש של האיש הזה, אבל לא, תפילת מוסף עוד פעם, הוא בוכה. בוכה, עדיין נחלים מהמונה, עדיין נחלים מהשם, שם תלוי, שם מדי, קרובה מאוד ויורד, הכל. גמרו תפילת מוסף, הכריזו הגבאים חצי שעה מנוחה עד תפילת מנחה. כן, תפילה הייתה אחר, די מספיק זמן. טוב, יצאו החוצה לפוש, קצת לדוח ככה בספסל, בנתניה שצוקח ספר, יושב קורא, פתאום רואה את הזקן הזה עובר לידו. ניגש אליו רבי נתן ככה בענווה, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה, ראיתי אותך, אתה אדם כזה אציל נפש, כזה נחמד, כזה מסור, איזה תפילה אתה מתפלל, נופת צופים, מה יוצא מהפה שלך מרגליות? אני למדתי ממך את מתפלל ביום כיפור. אני רב מלמד תורה את האחרים. היום אני תלמיד שלך. הוא לא טוב. לא, רק שאלה קטנה יש לי. למה התפלצת? איך התפלצת? על הגבאי. מה? הגבאי הזה, המטומטם. הזה, מתחיל לחנות אותו בכינויים, שאני רוצה לחזור עליהם כעת, אז אני אתן תשובה. לגדל אותו, לגדל אותו. לא יודע מה, איפה הוא? עכשיו אני אקה אותו במקל שלי. קח את המקל, בואו, תפס אותו. עכשיו אני אעשה פה נקמות. לא, אבל, סליחה, אני לא התכוונתי לזה. התכוונתי לשאול שאלה. תרשה לי? אוקיי, בבקשה. אתה אמרת בתחינה, אלוהי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי, עכשיו שנוצרתי, גילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי קל וחומר במיטתי. אם אתה אומר עפר אני בחיי, איך אתה צועק על הגבאי? עפר לא צועק, עפר דורכים עליו, שותק. אומר מה, עפר זה אני, ביני לבין הקדוש ברוך הוא אני עפר, אבל בשביל השוטה הזה, החמור הזה, המטורף הזה, אני לא אסתוק לו. אני אמר רבי נתן, עכשיו נפל לי האסימון, זה לא שווה, כל התפילה הזאת, כל הדמעות האלה, אם הוא לא מבין את העיקר, לא שווה כלום. יום כיפור זה הכנעה מוחלטת של האדם, התבטלות מוחלטת. שהאדם צריך להכין את עצמו שלא יכעס ולא יקפיד ולא יתגאה ולא יקצוף על שום דבר שבעולם. ונפשי כעפר, מה זה כעפר? ממש כעפר שותק שדורכים עליו. לכל תהיה, זהו יום הכיפור. אז זה אומר הנביא, קחו עמכם דברים, אני מבקש ממכם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה רק דיבור. ושובו אל השם, לאן אתם שווים? ישר לקדוש ברוך. אמרו אליו, כל תישא עוון וקח טוב, ריבונו של עולם, כל תישא עוון, הוא מדבר לצדיקים, עכשיו מדבר עוד דבר, עוד ביום מפלא, רב חידה כותב. כל תישא עוון, הוא מדבר אליי ואליך. תישא עוון, מה זה תישא עוון? אם אדם רואה את חברו שחוטא והולך בדרך לא טובה ולא מדריך אותו ולא מיישר אותו ולא מושך אותו אליו, נושא את עוונו. אומר לך, אתה רואה מישהו קרוב אליך, מישהו שנמצא במחיצתך, חוטא, אתה, כל תישא עוון, לקח טוב, תקרב טוב, הקדוש ברוך הוא. והאדם שמחזיר מישהו בתשובה או מזכה מישהו לבוא לבית הכנסת, מזכה מישהו לעצום, להתפלל, גורם שכל המצוות שהשני יעשה, אתה יש לך שותפות מלאה בזה, כאילו אתה עשית. וכך טוב, אתה לוקח את זה. ותשלם, מה? פנים שפתנו שחק, כל קצת דיבור, תן איתו מעט דיבור. ולכן אמר, אוהבי נדבה, כי שב אפי ממנו. עוד הסבירו רבותינו, כחו עם אחר דברים. כמורה במסכת יבמות אומרת דבר מדהים. על הפסוק, ירשו אדוני בהימצאו כראוהו ביותו קרוב. אותי הימים האלה מאוד יקרים, השעות האלה מאוד מאוד חשובות. שבוע הבא מוצא יום כיפור, כבר די, ידענו כבר את ההזדמנות הזאת. זו הזדמנות פעם בשנה 10 ימים, 240 שעות, שכל אחד ואחד מאיתנו קרוב באופן ישיר לקדוש ברוך הוא. אין לך ימים כאלה לכל השנה כולה. בשאר ימות השנה למדנו שבוע שעבר, הוא צריך שציבור שלם יתפלל, ועשרה, ואפילו אם יש לו עלינו חולה שרוצים להתפלל עליו שיבריא, צריך עשרה שיתפללו בדמע, בבחייה, בתחנונים, כדי שהשם ישמע ויבטל את העזרה. אבל עכשיו, היום, בעשרת ימי תשובה האלה, מא' בתשרי עד י' בתשרי, אפילו יחיד מתפלל בינו לבין עצמו וקורא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מיד אומר לו, דירשו אדוני בהימצאו כראו ביותו קרוב, בהימצאו הוא מצוי לכל יחיד ויחיד. זה בא הנביא כאן להגיד לנו, שוב הישראל עד השם אלוהיך כי חשלת בעבודך. עכשיו הגמרא אומרת, למה זה דומה? מעשה ציבור שחטאו למלך. אז מה הם עושים? לוקחים משלחת של שתדלנים ועם איתם כל מיני מעדנים ומתנות וכסף וזמרים ואנשים מסמחים את הלב ועושים לכבוד המלך איזו מסיבה גדולה ומזמינים את המלך ומפייסים אותו, מדברים על ליבו, מרגיעים אותו, והמלך מתפייס להם. אבל יחיד, אם יבוא למלך ויגיד לו, אני רוצה להזמין אותך לאיזה ערב, והמלך כועס עליו, מה פתאום? מלך לא יענה לו. אבל ציבור, כן. אומר, אבל אם המלך בא לפעמים, בא לאיזה ביקור באיזה עיר, לכבוד היום הולדת שלו, לכבוד יום המלוכה שלו, והוא לכבוד היום הזה הוא מחלק חנינות, והנה הגיע איזה יחיד אחד ואומר, תן לי גם כן משהו. אומר לו המלך, בסדר, אני אתן לך. בעשרה ימים האלה, ההבדל גדול בין עשרה ימים האלה לשאר ימות השנה. שאר ימות השנה, אם אדם רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, צריך המון המון יגיעה. אבל ציבור יכולים. ציבור יעשו סליחות, יעשו תהילים, יעשו איזו תפילה המונית, יזדעזעו, יתעוררו, יבקשו, יפייסו את הקדוש ברוך הוא בתשובה, בצדקה, בתפילה, ויעבירו את רוע הגזרה. ואומרים תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים רוע הגזרה, זה עכשיו בימים האלה. שאר ימות השנה זה צריך ציבור. אבל בימים האלה הקדוש ברוך הוא בעצמו מבקר, והוא נמצא בכל בתי הכנסת, ולא רק בבתי הכנסת, בבתים שלנו, ולא רק בבתים. הקדוש ברוך הוא מבקר בבתי החולים, בבתי הכלא, בכל המקומות הנידחים שיש שם יהודי, בכל מקום שיש יהודי הקדוש ברוך הוא נמצא לידו. ואם הוא קורא לו והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה באת לתת חנינות, תן גם לי איזה חנינה, תן לי איזה מתנה, אני אשוב אליך בתשובה, אני מקבל עליי איזה דבר טוב, אני אתקן איזה עוון שעשיתי, מיד הקדוש ברוך הוא עונה לו. וזה המעלה של ימי תשובה. לכן אמר עד השם אלוקיך. מה אמר אחר כך הנביא? נביא אומר אחרי זה, אשור לא יושענו, על סוס לא נתקע, ולא לומר עוד אלוהינו למעשה ידינו. למדנו את זה ונחזור על זה עוד פעם. רבותינו אומרים שכשיבוא המשיח יהיו שלוש קבוצות בעם ישראל, שלוש תנועות עיקריות, אם תרצו, ימין, שמאל ומרכז. קבוצה אחת תגיד, בואו נעשה שלום עם כולם ונכרות ברית עם כל אומות העולם ונעשה מזרח תיכון חדש. אומר להם הנביא, אתם חושבים שאתם בורחים? אתם יודעים למה יש תצרות? בגלל שעזרנו את הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שלקחנו איזה ארץ לערבים או לקחנו איזה מדינה, לא, לא בגלל זה. בגלל שעזרנו את השם, אז הוא נותן אותנו ביד הפלישתים, ביד החיזבאללה, ביד אלה חס ושלום. אתם חושבים לעקוף אותי במקום לקרוא לי ולשוב בתשובה, לעשות עם אשור או כל מדינה אחרת יכנה אותה בשם אשור, ועל ידי זה להינצל? לא יושב. קבוצה שנייה תאמר, מה פתאום אנחנו נעשה איתם שלום? מה פתאום נחזיר להם שטחים וניתן להם מים מהכנרת? צמא מוות ניתן להם. אנחנו נקנה מטוסים וטילים ופצצות אטום ונאמן ומצרח, ונכניס להם בעיניים ונראה להם באבי אבי אבי. אומר להם הנביא, זה גם לא יעזור, אתם חושבים לברוח מהקדוש ברוך הוא, על סוס לא נתקע. מה זה סוס? זה מלחמה, זה כלי מלחמה. יבוא קבוצה שלישית ותגיד, לא אלה צודקים ולא אלה צודקים, אין לנו מה לעשות, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. יש היום גם סטיקר
רבותינו אומרים שאין קללה גדולה מזו, רבותיי. אני יודע שאני אומר דבר מפתיע, אבל זה קללה. כשאדם אומר אני לא יכול לעשות כלום ורק השם ירחם, זה כבר מראה על אפיסת כוחות, שזה החולה לא עלינו סופני. אומר הנביא, הקת השלישית לא תהיה צודקת שתאמר ולא נאמר עוד אלוהינו. וכן אלוהינו זה לא, אלא מה? למעשה ידינו, גורלנו כן בידינו, אתה לא רובוט, זה לא נגזר משמיים. הקדוש ברוך הוא נגזר כבר שאתמול יבוא משיח, נגזר שאתמול ייבנה בית המקדש ואנחנו נהיה למעלה. הסיבה שעדיין לא נגענו, כי המעשים שלנו לא טובים. לכן אומר הנביא, למעשה ידינו, כי זה תלוי בנו, ואם נרצה נשוב בתשובה ונגאל. לכן אומר אשר בך ימוחמדתו, מה אומר אחר כך? הרפא משובתם אוהבי נדבה כי שם אפי ממנו. מה זה אוהבי נדבה? כמו שהמילה אוהבי נדבה, שימו לב רבותיי, יש פה דבר מדהים. המדרש אומר שאדם אוהב מישהו יכול להיות אחת משתי סיבות, ויכול להיות שתי הסיבות גם יחד, אבל זה או אחד או שתיים או שלוש, זה שניהם יחד, והם ככה. יש אהבה שהיא בגלל הכישורים, אוהב את אדם שהוא באמת מוכשר, משמח, מבדח, אדם טוב, אדם עם לב יקר, אדם נאמן. אז בגלל שהוא איש אמין אני אוהב אותו, ובגלל שהוא איש חכם אני אוהב אותו בגלל החוכמה שלו. אבל יש לפעמים הוא אוהב, כמו שאדם אוהב את הבן שלו, אוהב את הבן שלו בגלל שהבן שלו חכם. יכול להיות גם אם הבן חכם אז עוד יותר אוהב אותו, אבל הוא אוהב אותו בעיקר זה הבן שלו. אדם אוהב את בני ביתו, את אשתו, את ילדיו, את הוריו, את חמיו, חמותו, את שאר קרובם, בגלל שהם מבני משפחתו או מבני העדה שלו או שכנים. אני צריך לאהוב אותם כי אני צריך אותם, לפעמים הם צריכים אותי, אז אני צריך להיות איתם ביחסים טובים, יחסי שכנות טובה. אז זה האהבה שתלויה בדבר, זה נקרא. עכשיו, יכול להיות שהשכן גם שכן וגם ידיד טוב וגם נאמן וגם מוכשר וגם בעל לב יקר, אז אני אוהב אותו כפול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את ישראל מצד אחד, את שהוא אוהב אותנו בגלל שאנחנו הבנים שלו, כי למה? זרע אברהם אוהבי, הוא בחר באברהם אבינו וביצחק וביעקב, ואנחנו הבנים שלו, שלהם. אין לו אומה אחרת, יש לו אומה אחרת? מי עוד מזכיר את התורה, מי קורא את התורה, מי שומר את התורה? רק ישראל. אבל יש גם אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בגלל שאנחנו טובים, ושאנחנו מתפללים, ושאנחנו עושים מעשים טובים, בגלל שאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, ושאנחנו אומרים שמה ישראל. וכאן הנביא בא ואומר אוהבים נדבה, יש אהבה בגלל אהבה שכלית, כמו בעל בית שיש לו עובד חרוץ, אז הוא לא מבטר עליו, הוא רוצה משכורת יותר, גם כפול, רק תעבוד אצלי, אני אוהב אותך, אל תעזור אותי. זה אוהב אותו בגלל שהוא טוב, אבל לפעמים הוא לא בגלל זה, בגלל שהוא קרוב שלו, הוא ממשפחה שלו, או בן של מישהו שהוא צריך אותו, אז אני מוכרח להחזיק אותו אצלי, אפילו שהייתי מזכר עליו מזמן והייתי רק מחליק אותו במישהו אחר, היה יותר כדאי, אבל בגלל שיש לי איזה אינטרס איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אוהבי נדבה, אני אוהב אתכם לא בגלל, רק בגלל שאתם בנים של אברהם יצחק ויעקב, אני אוהב אתכם נדבה, זאת אומרת שנדבה רוחי, אני יודע שאין אנשים טובים כמוכם בעולם. כי מתי נקרא יהודי? בשעה צרה. תראו, בשעת המלחמה כולם עוזרים אחד לשני, רק נגמרה המלחמה, עוד לא נגמרה, כבר יאללה טופים אחד לשני. אוהבי נדבה, למה אין אומה יקרה, אומה יפה, אומה בעלת חסד כמו עם ישראל? מי שמר על התורה כולו 2000 שנה האלה? בגלות. ומי שניתנה תורה 3,340 שנה כבר? עם ישראל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. ומה אומר אחר כך? היה חתן לישראל יפרח כשושנה, ליח שרשב כאן לבנון. מה זה היה חתן לישראל? יש רבותיי הבדל גדול בין ימי הקיץ לימי החורף. תראו, עכשיו התחלנו את הסליחות, הגיע ראש השנה ואנחנו בעיצומם של ימי עשרת ימי תשובה. אחרי זה בא יומת שיפורים, יבוא לשלום, אחריו יבוא סוכות. שבוע הבא כבר נצטרך להתכונן לסוכות, ואחרי סוכות בא השנה הבא, בסוף סוכות השנה הבא, ואחריו שמיני עצרת. מה שמיני עצרת זה שמחת תורה, אבל מה עושים אז? מזכירים גשם. לך בשלום טל ובוא בשלום גשם. משיב הרוח ומוריד את הגשם, ואז מחכים, אומרים משיב הרוח ביום שמחת תורה, מחכים עד שבעה במר חשבן, שאז אומרים ברך עלינו ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. ואילו בפסח, מה קורה בפסח? איך שמגיע היום הראשון של פסח? עד היום הראשון? אחרי שחרית, לפני מוסר אומרים לגשם, לך לשלום גשם ובוא בשלום טל, קרב להושיע ומוריד הטל. מה שאני מוריד הטל? בלילה מגיע ברך עלינו? לא אומרים ברך עלינו. כמה? מיד בלילה אומרים ברכב. מה הסיבה? זה טל וזה גשם. גשם צריך הכנה, טל לא צריך הכנה. איך שמגיע חג הפסח ביום הראשון מיד מבקשים טל, אבל גשם לא הולך ככה. ואתם חושבים שגשם זה רק המים שיורדים? לא, שיורד גשם זה סימן שאנחנו רוצים אותנו בשמיים. הגמרא אומרת עד כדי כך שלא יבוא ולא יהיה, כשיש לוויה ויורד גשם על המיטה של המת, זה סימן טוב למת. גשם זה סימן של ברכה, כי כל טיפה של גשם זה טיפה של שפע. ולמה קוראים לו גשם? גשמי, כי הוא היה רוחני וכשירד לפה נהיה גשמי. והגשם הזה, כותב הרב ראשית חוכמה, כל טיפה יש בה מלאך, שהמלאך לוקח את הטיפה למקום הנכון. אז אם נחת לך על האוזן מפה, או על החוטם, או על הכובע טיפת גשם, יש כתובת. עד כדי כך יש כתוב שזוג שלא עלינו לא נפקדים בבנים. אז אם תראו פעם כאלה, אל תצחקו מהם. אז גודה שיפקדו בבנים, שיפתחו את הפה, שירד גשם ישר לתוך הפה שלהם. כך כתוב, גם האיש גם האישה. ולמה? יש פסוק, הרבי אומר, כי כאשר ירד גשם על הארץ נולדה והצמיחה, כן יהיה דברי אשר יקום איתי. זאת אומרת, הגשם זה זורע את האדמה, הוא מפרה ומרבה. יש דף שלם בגמרא במסכת תענית מה זה יום הגשמים, כיום שחיים בו מתים, כיום שנתנה בו תורה, כיום שנתנו שמיים בארץ, שאפילו ישועה ברא בו, מה זה עניין של גשם. אבל לגשם צריך הרבה הכנה. תראו, כדי לבוא לבקש גשם, אז יש לנו את כל ימי הסליחות ואת ראש השנה ועשרת ימי תשובה והכפרות ויום הכיפורים, ואחרי זה סוכות, ובסוף ביום האחרון שמיני עצרת, אז מתחילים להזכיר, או לא מבקשים, רק מזכירים גשם. משיב הרוח מוריד הגשם, ומתי מבקשים? שבועיים אחר כך, שבעה במר חשבן, אז אומרים ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. אז תראה כמה צריך, איזה תהליך עד שאתה מגיע לשם. עכשיו אותו דבר הגאולה העתידה. יש גאולה שהיא צריכה הרבה הרבה עבודה והרבה הרבה תורה, של תחילה ועבודה, כמו ראש השנה וכיפור וסוכות ולולה ואתרוג ובניית הסוכה ושבעה כפות והושענא רבה ונדד שינה מהעיניים כל אותה לילה, ובסוף אנחנו מגיעים לגשם. ככה הגאולה. אבל יש גאולה שהיא בניסנים, זאת גאולה של תשרי, אבל יש גאולה של ניסן, זה המגע של כסף מן המוכן. איך שאתה דופק בדלת, מיד עונים לך. אז כמו שבן אדם פעמים רץ אחרי מישהו, מבקש איזה מנהל בנק או איזה, אני יודע, איזה בואי, כמה בקשות, כמה ריצות, כמה טלפונים, אך אתה פוגש את האיש וזה לא נמצא, זה אומר זה לא אני הכתובת, זה הכתובת אצלו, ואחר כך הטלפון השגוי, אחר כך המספר איננו מחובר, ועד שאתה מגיע אליו. ויש בפעם הראשונה, איך שניגשת, בדיוק מצאת את האיש הנכון במקום הנכון. זה נקרא טל וזה נקרא גשם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם שרים בתשובה, אני לכם כמו טל, ויהיה חתן לישראל, נפרח כשושנה ויח שרשיו כלבנון. והאמת, יש חקירה. למה יום הכיפורים, רבותיי, יוצא בתחילת שנה? לכאורה, אם יום הכיפורים בא לכפר על החטאים שעברו, היה ראוי להיות בכ"ט אלול, יום האחרון של אלול. אנחנו כבר התחלנו שנה חדשה, יש לוח חדש, דף חדש. מה אני סוחב איתי את כל העוונות של שנה שעברה, ובא איתם אל תוך יום הכיפורים, ועובר את כל יום הכיפורים, ובסיומו בכל יוצאת ואומר, דרך איכול בשמחה נחמך, ושתה בלב טוב ידיך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. אלא, מה הסיבה? העניין הוא זה. העניין שיש לנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. תשרי זה חודש שיש בו מוזניים. מוזניים זה ששוקלים את המעשים הטובים מול המעשים הלא טובים. יש שני דרכים איך שהאדם נהיה טוב. יש הוא טוב מצד עצמו, ויש הוא טוב מחברו. כמו שגמרא אומרת, רשע מעצמו וצדיק מחברו. זאת אומרת, כלפי עצמו הוא יכול לקרות רשע. אבל לגבי השכן שלו הוא יותר טוב מדבר. איך אנחנו אומרים ביום כיפור בתפילה, שהכהן הגדול היה מבקש שנה שלא תפיל אישה את פרי בטנה. שנה שלא יצטרכו בה עמך ישראל לפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. זאת אומרת, לא נצטרך להתפרנס, ללוות או להשאיל דברים אחד מהשני, אלא כל אחד ילו פרנסה מספיקה בכבוד ובשפע לפי מידתו. אבל שזה עוד פירוש. מה, לכהן הגדול לא הייתה שום בקשה, איך בקשה הזאת תבקש? מתי? כשהוא היה בפנים, בפני ולפנים. יש בזה רמז, תפילה הזאת. לפעמים בן אדם, שבאים לדון אותו בשמיים, אז דנים אותו, נגיד שהיו שואלים אותו בבית דין של מלאכי. נו, מה אתה אומר? היום לא התפללת ערבית. באיזה מין תפילה התפללת? והיום לא עסקת בתורה. מה אתה רוצה ממני? אני עוד טוב, מה? אומר השכן שלי, השותף שלי, החנות של ידי, הוא כבר שבועיים לא בא לבית הכנסת. אני אחסן מנו, אני הרבה יותר טוב, איפה, מה אתה משפה? סוברים, הוא צודק, הוא גר בשכונה של אנשים כאלה וכאלה, והוא הצדיק שבשכונה. אבל אם היה גר בשכונה של צדיקים, הוא היה עכשיו שם הרשע שבשכונה. אז אני צריך כדי להציל את עצמי, להביא דוגמה מאחרים. לא, שנה שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה. כדי להציל את עצמי מהעונש, אני מביא דוגמה מישהו אחר מולי. מה זה ההמשך ולא לעם אחר? עומד השטן כתרגע ליהודים חס ושלום, שככה הם עושים, כאלה עבונות יש להם וכאלה מעשים לא טובים. בא מלאך מיכאל ואומר לו, שתוק! ישראל צדיקים יש להם מעשים כאלה וכאלה וכאלה. לפעמים מיכאל לא יכול להגיד שיש להם מעשים טובים, מה הוא אומר לו? אתה יודע, אחרי הכל הם הרבה יותר טובים מההודים, אחרי הכל הם הרבה יותר טובים מהצרפתים, אחרי הכל הם יותר טובים מההולנדים, אני יודע מה אני מביא, כל אומה ואומה, מה הם עושים, את העריות, המעשים שלהם, המעשים המפוארים, וכל החטאים שיש להם. אז אנחנו צריכים, כדי להינצל ביום הדין, להביא דוגמה שלילית מהם, שאנחנו יותר טובים מהם, יחסית. ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה, ולא לעם אחר. זה הפירוש. עכשיו כאן יום הכיפורים בא בתוך עשרת ימי תשובה להראות שיש כאלה שזוכים כבר לפני יום כיפור להיטהר מצד עצמם, צדיקים מצד עצמם. אבל יש לא צדיקים מצד עצמם, אלא כלפי השני, כמו שאמר הפסוק, הלאה עשיו ליעקב, ואהב את יעקב את עשיו שנאתי. לפעמים אנחנו במדרגה לא טובה, שכדי להציל אותנו ביום הדין, השוקלים אותנו מול עשיו, ואז עושים השוואות. הלא אח עשיו, תראה שני אחים יצאו מבטן. אחד יצא כזה צדיק, אחד יצא כזה רשע. אז ביחס לרשע הזה, אני הרבה יותר טוב. הלא אח עשיו ליעקב, לכן לא אהב את יעקב את עשיו שנאתי. עכשיו מובן, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את יום הכיפורים, בתוך עשרת ימי תשובה, בשנה החדשה, שגם מי שלא שב בתשובה מהשנה הקודמת וגרר איתו עוונות אל תוך השנה החדשה ביום הכיפורים, שאז למזלו מוזניים באים ושוקלים את מעשיו ועושים יחסית לשני שאני במצב יותר טוב ממנו. לכן בלעם אמר ואחריתו עדי עובד, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. למה בלעם מקלל את עמלק? אבל הוא עצמו מעמלק. מאיפה ראינו? בלעם, אומר הזוהר הקדוש, עין נן מבלעם זה עין נן מעמלק. ובלק, למד קוף מבלק זה למד קוף. עמלק התחלק חצי לקח בלעם, חצי לקח בלק. פה בית למד עין נן, פה בית למד קוף. אותיות עמלק. אז יש בבלעם ובבלק. למה בלעם אומר? ואחריתו עובד. אלא מה העניין? הוא מתחדל את עמלק, אומר די כללו, הוא אוהב את ישראל. והמדרש הביא מעשה. במעשה באיזה כיתה, בבית ספר. היו תלמידים, תלמידים שונים יש שם. והיה תלמיד אחד שהיה מופרע מאוד, מפריע. והשני היה מופרע, אבל לא כמו הראשון שהיה שובה, והיה לומד. אז המורה, היו שניים יושבים באותו ספסל, את זה שהיה לומד היה מקרב אותו ואוהב אותו, ואת זה שהיה מופרע היה מכה אותו. עכשיו, למה הוא אהב את זה? האמת, בכיתה קודמת שהייתה לו, היו ילדים הרבה יותר טובים מהתלמידים האלה. אבל התלמיד הזה, הוא בקבוצה הזאת, הוא היה המצטיין שבקבוצה. בוא נגיד, הצדיק שבסדום. אבל הוא מצד עצמו לא היה כזה צדיק. עכשיו, כל פעם המורה היה מכה את השני. את המופרע היה מכה, ואת זה היה אוהב. עכשיו, זה המוכה, היה מכה את התלמיד הטוב. ולמה אתה מכיר אותי? אומר לו, בגללך הוא שונא אותי. כשהוא רואה אותך, אתה עושה מעשים טובים, אז הוא שונא. אם היית אתה כמוני, אז היינו מתחכים במכות חצי-חצי. אומר ככה בלעם, הוא מקלל את עמלק, הוא אומר, אתם עמלק רשעים, אתם עושים מעשים רעים, בגללכם הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. הוא רואה את ישראל שהם הרבה יותר טובים מהעמלקים, אז הוא אוהב אותם. לכן צועק בלעם הרשע, ומדבר מה שמדבר. לנו עולים, אז יכולים לבקש את הבקשה. מקום שני רבותה בתפילת מוסף נחמור תקנו לה אחד משלושתם זה פעם אחת לשאול את זה במוסף פעם שנייה בנעילה ובשתי המקומות במילה איה איה מקום כבודו לארץ כי אז עולים למעלה העולמות עולים למעלה והנשמות שלנו עולים אז יכולים לבקש את הבקשה מקום שני רבותה בתפילת מוסף אנחנו אומרים עלינו לשבח החצי הראשון הוא שכינת עוזו לגובהי מרומים הוא אלוהינו ואין עוד אחר הוא אלוהינו ואין עוד אחר יאמר את זה האדם בכוונה עצומה ואז יעזור לו שתפילתו תתקבל כל השנה כולה מקום שלישי יש לנו בתפילת מוסף אלוהינו ואלוהינו אבותינו בני חטאינו גלינו מארצנו שם כתוב וקבץ נידחנו מבין הגויים ופוצותינו כנס מירקתי ארץ שם יכוון האדם זה תפילה מיוחדת לגברים שכל הטיפות שיצאו ממנו לבטלה חס ושלום שיחזרו אל מקומם ולמה? תדעו רבותיי שכל החולאים והצרות שיש לאדם זה בגלל העוון הזה כל הבעיות של שלום בית ובריאות כל הבעיות של הפרנסה כל הבעיות של הנדידה, לפעמים האדם לא מוצא תירה טובה, או מקום יישוב טוב, או מקום עבודה מסודר, או שהוא מתגלגל והוא נודד, או שהוא עובר כל מיני איסורים וגלגולים, זה מהעבוד הזה. ואז בתפילה זו של קבץ נידחנו מבין הגויים, פרוצותינו כנס מירקתי ארץ, יכוון על אותן טיפות שיחזרו אל מקומה. אחר כך יש לנו סוף תפילת מוסף, מסתיים, שנו אחרי זה מנחה. מנחה נוהגים לומר פרשת העקדה, כיוון שעקדת יצחק יש מחלוקת במדרשים. יש מדרש אחד שאומר זה בראש השנה, מדרש אחד אומר זה ביום כיפור, אבל בכל אופן ביום כיפור הקדוש ברוך הוא זוכר את העקדה, אחרי אנחנו מתחילים בפרשת העקדה. לא לשכוח לעולם השם דבר כאן ניצא בשמיים 12 פעמים, אומרים את זה בפתיחת האחד של שחרית, פתיחת האחד של מנחה, ויכוון האדם שכל הגזירות הקשות יישארו בשמיים ולא ירדו לארץ בשם השם, השם יכוון יוד כבבקה שבה כמץ, שבה כמץ יוד שבה, היי כמץ ושבה, היי אחרונה כמץ ועל ידי זה התפילות יעלו וכל הגזירות מתבטלות אחרי תפילת מנחה, יש לנו כמובן עוד כל תפילה את הסליחות שלה, יש לנו את תפילת נעילה. שוב בתפילת נעילה, צריך לחפש
את היותר תלמיד חכם ויותר ירא שמיים שיש בציבור, שהוא יתפלל את התפילה הזאת. ושעד נעילה, אומר הזוהר הקדוש, נשמות המתים באות לבית הכנסת להתפלל עלינו. אם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים אותם עומדים מעל ארון הקודש ומעתירות עלינו ברחמים, כיוון שזו החצי שעה האחרונה להחליט מה יהיה דינו של כל אחד ואחד מאיתנו במשך כל השנה והשנים הבאות. אז אדם צריך להתאמץ בתפילה את כל העוז והתוקף ובתפילת נעילה, ואז יבקש, וכל הבקשות יהיו בשביל השכינה. זאת אומרת, נכון שאנחנו רוצים לצורכנו עצמנו, רוצים חיים יותר טובים, יותר נוחים, אבל כל זה כדי שנוכל לעבוד את הבורא ביישוב דעת. בתפילת הנעילה, בסיום תפילת הנעילה יש לנו את הסליחות, התקיעת שופר 20 דקות אחרי השקיעה. נפקא מינה, אם יש אדם חולה, אז מותר לו לאכול 20 דקות אחרי השקיעה. אם יש אישה בהיריון, מותר לו לאכול 20 דקות אחרי השקיעה. אנשים רגילים חצי שעה אחרי השקיעה, כי אני צריך עוד 10 דקות של תוספת. 20 דקות זה אני יוצא מהספק של יום ולילה בין השמשות, אבל אז הלוחות האמת הוסיפו וסתם ציערו את האנשים. 30 דקות אחרי השקיעה לעשות הבדלה ולאכול, וכל אחד יאמר בבית שלו ש-30 דקות אחר השקיעה יכולים לקחת מיץ ענבים, לעשות על זה קידוש, ההבדלה, הכוונה ההבדלה. יש נר של שבת, אז אומרים מאורי האש. אין נר של שבת, לא צריך להגיד מאורי האש. פטור מלומר. תפילת הערבית של מוצאי יום הכיפורים, להתפלל אותה ביישוב דעת, לא לבלוע את התפילה, תאמר אותה במתון. ואחרי התפילה, כל אחד הולך אל מקומו, ובתפול יוצאת ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. ויוצא מרכת הלבנה, יש נוהגים לעשות כבר במוצאי שבת. ובאמת כדאי לעשות עם מוצאי שבת, כדי להקדים ולהוסיף זכויות. ויש נוהגים לעשות את זה במוצאי יום הכיפורים. כל אחד יעשה כפי מנהגו. נוהגים אנחנו לעשות כדעת הלבור של דעת הבן איש חי, להקדים את זה כבר ממוצאי שבת. כדאי יותר, כדי להכריע את הדין, יש לנו עוד מצווה לקר זכות. אני רוצה לקראת סיום לברך את כל הקהל, לא יוצא מן הכלל, אלה שנמצאים פה ואלה שלא נמצאים פה, אלה שמאזינים ואלה שצופים, לברכת שנה טובה ומורכת. פדל הקדוש ברוך הוא שיקרא רוע גזר דיננו, יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אני מבקש מהילה אם פגעתי במישהו או ציערתי מישהו, מבקש מכם מחילה ושליחה וכפרה, כי הקדוש ברוך הוא יזכור אתכם בחיים ושלום ובברכה ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. Да, говорю.